אנחנו נדון בשאלה האם יש גיל שאסור להעניש, האם יש, איך אומרים, גיל שגמרנו. ההורה אומר לבן, תשמע, אתה גדלת, גמרנו, תעשה מה שאתה רוצה, רק בר מצווה, בר וירא. השאלה אם יש גיל שאסור להעניש. תשובה בגדול, אין גיל שאסור להעניש, גם בגיל 90 אפשר להעניש, רק צורת העונש היא המשתנה. ילד בגיל הצעיר, אנחנו מענישים אותו בצורה ישירה, כי הוא לא מבין. ילד בגיל 3-4 שמלכלך את החדר שלו, ואנחנו מענישים אותו, למה לכלכת, צועקים, גוערים, מראים לו שאנחנו עצובים, כל צורה שהיא שגורמת לו להבין שזה לא בסדר. זה לא מצווה להעניש, אבל כשאנחנו מענישים כבר, מענישים בצורה ישירה. כמובן שאנחנו תמיד צריכים להסביר לילד מה הבעיה שלנו, זאת אומרת, למה זה לא בסדר, במקרה שאפשר. אבל לאחר שהסברנו ועשינו והחלטנו שאנחנו מענישים, העונש צריך להיות ישיר. ילד בגיל 15, או בחור, או בגיל 20, זה לא ילך שנצעק עליו. זה לא גיל שמתאים לצעקות. יש מקרים יוצא דופן שצועקים, זה לא עבירה מן התורה, אבל מה, בדרך כלל אנחנו נעניש אותו בצורה יותר עקיפה, יותר מכובדת. למשל בחור שלא סידר את החדר. אנחנו יכולים להגיד לו, למה לא סידרת את החדר? מה זה? זה לא בסדר, יש בלגן. כן, אבל יש גם בחורים שהם מאוד פגיעים. אני אגיד לך, אני רוצה חדר ככה, לא רוצה לסדר את החדר. יש מקרים כאלה לצערנו. לפעמים הילד כבר מתפוצץ. זה לא מצב בריא, אבל יש מקרים כאלה. אז בגיל כזה אנחנו נעניש בצורה עקיפה. מה זה נעניש בצורה עקיפה? למשל, החדר לא מסודר, אנחנו לא נרים את הדברים, לא נפנן אותם, נשאיר אותם כל הבלגן. עכשיו, כמה זמן הוא יכול להזיק? שבוע, שבועיים? בסופו של דבר הוא צריך כביסה, הוא צריך עניינים. אם רואים שזה לא עוזר, הילד מתבוסס לו שמה בחדרו. אם יש דברים מפרים לו, הוא זורק אותם מחוצה, אין בעיה. כביסה זה, הוא שם בכביסה. אז כמו שאני אמרתי מקודם, אנחנו מדגישים, ההסברה היא חלק בלתי נפרד מכל שלב שאנחנו עושים. כל פעולה. לפני הענישה אנחנו צריכים להסביר שזה מאוד מפריע לנו. הילד לא מבין, אז אפשר לעשות לו בצורה עקיפה. הוא צריך את הכביסה שלו, לא הספקתי, הייתי בחדר שלך, כמה היה בלגן שם שסידרתי, לקח לי הרבה זמן. אז לא הספקתי לחבס לך את המכנסיים האהוב עליך, את החולצה שאתה כל כך רוצה ללבוש אותה. או שהוא רוצה, בדיוק רוצה לאכול, או רוצה איזה עניין, לתפור לו. לא הספקתי, הייתי עסוקה בחדר, היה שם בלגן, לקח הרבה זמן שסידרתי. זה מפריע לו. אנחנו לא פוגעים בו ישירות. אבל הוא מבין שאי סידור החדר מביא פעולות הפוכות. ולפעמים להגיד לו מפורש, תראה, זה מאוד מפריע לי. אז אני במקום להשקיע בכביסה, אני משקיע במה שחשוב לי. לך זה לא חשוב, לי זה חשוב. לי מפריע לראות, כי יש הורים שזה מה זה מפריע להם. אתה אומר, באים להתייעץ. תשאיר את החדר, לא יכולה, זה עושה לי חושר בעיניים. יש דבר כזה. אז במקרה כזה, זה יותר, זה מאוד מפריע לי, אני לא יכולה. אז אני, במקום להתעסק בכביסה שלך, שזה לא כל כך מפריע לי כמו זה, אני מתעסק במה שמפריע לי. אני מסדר את החדר שלך, מה אני אעשה? לגזר, אני אסדר. בדרך כלל בחור שיש לו יחסים טובים עם ההורים שלו, והוא לא עקשן במיוחד, הוא מיד יבין את הרמז ואת המסר, ויתחיל לסדר. אם העקשן במיוחד, זה כבר טיפול יותר מה שנקרא אינדיבידואלי. יותר אישי, יותר במצב שאנחנו נמצאים. אבל באופן כללי, כשאנחנו מענישים בגיל היותר מבוגר, העונש צריך לנתן יותר בצורה מכובדת, וגם כן הוא יכול להיות בצורה עקיפה. בצורה ישירה זה מגביל אותנו. אבל גיל שאסור להעניש, אין דבר כזה. אין דבר כזה גיל שאסור להעניש. את צורת הענישה אנחנו צריכים לקבוע. כשאנחנו אנשים בגילים היותר מבוגרים, אנחנו צריכים להיות עוד יותר זהירים. מצד אחד, יש לגיל הצעיר צורך בזהירות, בגלל שילד שמענישים אותו, הוא צריך להבין למה מענישים אותו. הרבה פעמים הילד בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממנו. למה זה לא מסודר? או למה אתה לא אוכל בדרך ארץ? הוא לא יודע מה זה דרך ארץ. דרך ארץ זו מילה כללית שכוללת הרבה דברים. היא כוללת לאכול, לא לדבר, לא לשים את היד על השולחן, לא לאכול בפה פתוח עם רעשים של איזה מנסרה, לא להוציא לשון. זה כולל הרבה דברים. ילד לא מבין מה זה. וגם כשאתה אומר לו למה החדר לא מסודר, הוא לא יודע מה זה לא מסודר. זה הכי מסודר של מסודרים. רק השולחן קצת זה, טוב, זהו. ונעליים, מה עושה פה הכובע? פה על המיטה, מה יש בזה? הוא בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממנו. לך זה פשוט. כי אתה יודע מה זה סדר. אצלו לא. אני שאשתי הולכת לבית חולים והייתה הולכת ללדת, הייתי מסדר את הבית עד 2 בלילה. כי עד שהייתי מבין מה היא רוצה ואיך לסדר, לקח לי שעות. מה שהיא לא גומרת ב9 בלילה, הייתי גומר ב2 בלילה. למה? כי, תשמע, זה, היא מבינה, היא בפתוח, אני לא. זה טבעי. אותו דבר גם ילד בגיל הזה, צריכים להיזהר שהוא יבין מה רוצים ממנו. אתה רוצה להעניש אותו, תעניש אותו. העונש צריך להיות ישיר, אבל אתה צריך להסביר לו גם בצורה ישירה. כמו שהעונש הוא ישיר, ככה הסברה צריכה להיות ישירה. בחור יותר מבוגר, אז הוא יותר מבין. אז ההסברה היא פחות, וגם בצורה אחרת. ילד שאתה מסביר לו, אז אתה צריך להסביר לו יותר בצורה איטית, בשפה שלו. בחור יותר מבוגר, אתה מסביר לו בצורה זורמת, וגם אתה לא מעניש אותו בצורה ישירה, אתה עושה את זה בצורה של... זה מפריע לי, בצורה שהיא נותנת לו להבין שמה שהוא עשה זה לא בסדר. לפעמים הוא יעשה מעשה, ואנחנו רק נעשה פרצוף חמוץ, הוא כבר יבין שזה משהו לא בסדר, והוא ישאל וידרוש ויתקן. ילד אחר, תעשה לו פרצוף חמוץ, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו בכלל. ילד קטן, מה הוא מבין בזה? אז לכן, אם אנחנו מסכמים, אנחנו צריכים להיזהר. כשאנחנו מענישים, להעניש בצורה נכונה. עונש אין לו גיל. אבל יש את המגבלה איך להעניש. את זה אנחנו צריכים לדעת לפי הגיל. לא כל שנה בשנתון שלו, אבל באופן כללי, ככל שהילד או הבחור מתבגר יותר, צריכים יותר לשמור על כבודו, צריכים להעניש אותו בצורה עקיפה, וצריכים ממש להשדר לו שאנחנו לא נגדו, אנחנו לא עושים את זה מרצון, כואב לנו. כל כך יוצא בזה שהמבוגר יקבל את זה, שיהיה עונש נטו בלי סממנים של פגיעות או מאבקים של חינם. אבל יש הענישה שהיא מידה כנגד מידה. מה למשל? ילד לא מרים את הצעצוע. נתנו לו צעצוע לשחק, הוא לא מרים אותו. תרים אותו, לא רוצה. אפילו לא אמרו תרים. האמא כבר עובדת מסכנה. היום יש משכנתה, יש חשמל, יש ברוך השם לא 4 אבות נזיקין, 40 אבות. ואין לה זמן, היא עובדת, היא חוזרת בלגן, חוזרת לא הרימו, חוזרת מלוכלך. אז מה עושים? פשוט לוקחים את המשחק, מרימים אותו. הוא רוצה לשחק, לא, אני לא יכול לתת לך את זה. למה? אתה לא הרמת. מידה כנגד מידה, אתה לא הרמת, אתה עוד תקבל. אתה לא סידרת את החדר, אתה לא תמצא את הדברים שלך, תמשיך לחפש. האם ענישה בצורה הזאת היא נכונה או לא? זו שיטה שממש הייתה, חומרים, להיט בשנים האחרונות. ברירה טבעית, ברירה הגיונית. האם זה נכון לומר או לא נכון לומר? אני זוכר במקרה הזה, זה נכון. הילד יבין לבד שהוא לא הרים, זו תוצאה מה שהוא עשה, וישלם עליה. זה נכון במקרה הזה. אבל ילד, כן, ילד שהוא הלך והדליק אור ביום שבת, מה נעשה לו? נקשור לו את הידיים, שכל השבת לא יכול להזיז יד. או ילד שהוא הלך בכביש לא כמו שצריך, הלך בצורה מסוכנת, נגיד לו, עד עכשיו עזרנו לך, עכשיו תלך לבד. אם אתה לא מקבל עזרה, אז תלך לבד בכביש. אם אתה לא רוצה, תלך לבד בכביש. ייתכן דבר כזה? אנחנו יכולים לקחת סיכון על ילד בכביש, שילך לבד? ילד שלו, ששכח את הילקוט שלו. שכח, ראיתי בזה ספר. מה הוא מציע? שכח את הילקוט שלו? לא, סליחה, שם אותו לא במקום, להחרים לו את הילקוט, שיחפש אותו, ילך לבית ספר בלי ילקוט. ואז ילמד לקח, יהיה חסר לו, לא יהיה לו את המחברות, יצטער וזה, וילמד לקח. זה נכון, אולי זה יקאב לו, כן. אולי ילמד לקח, אני לא בטוח, אבל נניח. אבל מה עם כל החומר שהוא מפסיד עכשיו? ואם הוא יומיים, יהיה אפנדי,
זה לא מאמין
שכל דבר לגופו. מידה כנגד מידה מתאים במקרים מסוימים, במקרים מסוימים לא. אם אתה רואה שהנזק רווע על התועלת, אז אין מה לעשות מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא, כשרצה להעניש את עם ישראל, אני חלי ואכלה אותם כרגע. אז משה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני חלי, וכי הוא יחזיק אותו. רמז לו, תתפלל. אז מה משה אומר לו? למה השם יחרה הפכה בעמך אשר הוציא אתם מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? מה פירוש? אדרבה, למה יחרה הפכה בעמך? אתה הרי הוצאת אותם ביד חזקה, בכוח גדול, עשית להם ניסים, למה שתרגז עליהם? מה הטענה פה? הפוך. אם לא הייתי עושה להם כלום כמו כל הגויים, שיעשו מה שהם רוצים. אבל אני הוצאתי אותם, היו עבדים. בשביל זה הוצאתי אותם, למה יחרה הפכה בעמך? זה הסיבה שאני כועס. אז רש"י אומר, כלום מתקנה, אלא חכם בחכם, גיבור בגיבור. מה, זה הרמה שלך בכלל? אם אתה מענש אותם בצורה הזאת, זאת אומרת שאתה ברמה שלהם כביכול חס ושלום. מה? כמו שרחל אמרה ל... הקדוש ברוך הוא, אני נכנס את צרתי לביתי, ואני, והצרה הזאת מה היא? עבודה זרה, אין בה כלום. כי בכל אתה יורד ברמה. זה גם כן נכון אלינו. אנחנו מענישים את הילד בעונש של מידה כנגד מידה, זה לא נקמה. המגמה להביא אותו לתוצאה חיובית, שיקח אחריות, שירגיש שהוא לא בסדר, שיבין שהוא לא בסדר. אם אנחנו יכולים לעשות את זה בלי להעניש אותו, כמו שאמרנו, בהסברה, אנחנו נסביר לו. זה לא נוסחה מתמטית, ילד ששכח ילקוט, או ילד שלא הרים צעצוע, אז לוקחים לו אותו. ילד שלא הרים צעצוע, הכי טוב זה להגיד לו, זה מפריע לי שזה כאן. אחרי כן יהיה בלגן. אני לא יכולה לשטוף. אם הוא יביא, זה הדבר הכי טוב ביותר. זה הטוב ביותר, למה לא? וכי יש מצווה להעניש אותו. במקרה שאנחנו רואים שהוא לא מבין, הסברנו לו והוא לא מבין, אנחנו לוקחים את הצעצוע, ואם עכשיו אחר כך נגיד לנו, אבל אני רוצה לשחק, נגיד לו, אבל אנחנו, זה מפריע לנו. אני מבטיח שאני ארים את הצעצוע. אז מה, נגיד לו, לא, כתוב בסעיף של החינוך, שההלכה היא שמרימים את הצעצוע ולא, וזהו, עד מחר. לא, אם אנחנו רואים שיש סיכוי, עד רבה, אתה רוצה לנסה, בבקשה. אם אנחנו רואים שזה דבר שלא יכולים לקחת סיכוי על זה. ילד בא, שבר את הזכוכית. אז אנחנו נקנוס אותו מכספו שיש לו. קיבל כסף לפורים. קיבל איזה, הוא צריך לקבל ממתקים. נוריד לו. אז מה נעשים? הוא מצטער מאוד. שמע, אבל לא הגעת עוד לסכום. אתה בחוב, אתה בעובר. מה נעשה? ראית בנק שמחזיר כסף כשעובר? אין מה לעשות, זהו. אתה בעובר. אין דבר כזה. המטרה היא של העונש, שוב, לטובת הילד. זה במקרה, אז אנחנו נגיד לו, תראה, אנחנו לא רוצים לפתור אותך בלי כלום, כיוון שאין ברירה. אתה חייב לקבל עונש, אבל גם אנחנו לא רוצים לצייר אותך הרבה. אז במקום שניקח ממך, נגיד, 20 שקל שנזק של זכוכית, אנחנו ניקח ממך 5 שקלים נזק של זכוכית. אבל לוותר לך לא נוכל. ואת כל הסכום גם לא. ואם נראה שבאמת, שיש לו, הנזק הוא אפשרי לוותר על הכל, נוותר גם על הכל. המטרה היא נפש הילד. העונש היא, זה לא מטרה, העונש זה אמצעי להגיע למטרה. ואם אנחנו נגיע למטרה בצורה יותר טובה, או בצורה אחרת, עד רבה נשתמש בדבר הזה. אז לכן גם כאן לגבי הענישה במידה כנגד מידה, כל עניין לגופו. אנחנו צריכים למדוד האם בעונש הזה אנחנו מגיעים למטרה שלנו, שזה חינוך הילד, להביא אותו לקבלת אחריות, להביא אותו לבריאות נפשית או לא. אנחנו דיברנו שבר שעבר עניין של ביטחון של הילד. אז דיברנו ש... ביטחון לא צריך לפתח בילד, בשם הרב דסלר. ביטחון הוא ילמד מעצמו. ילד שאנחנו רואים שהוא נמצא כזה סגור, אז נגיד, תראה, כיוון שלמדנו שביטחון זה ילמד רק מעצמו, אסור לנו חס ושלום להעיז לקרב אותו לביטחון. חס ושלום. זה טעות. ילד כזה, עד רבה, זקוק לעידוד, זקוק לתת לו הרגשה של ביטחון. תגיד מה שאתה רוצה, תגיד מה שמפריע לך. העיקר שתצא מהברוך הזה. שתהיה בן אדם בריא בנפשך. היה ילד אחד שלא נרדם אצלנו בישיבה. סליחה, לא שלא נרדם, היה צועק בלילות. עכשיו מסכן, מעבדת שינה, לא מעבדת שינה. אמרתי לו, חיים, בוא נתן לך הצעה, אתה תשען לא בשעה היהודה, תשען שעתיים אחרי. כשאדם הולך לישון שכל הבריאה שקטה, גם הנפש שלו הולך לישון שקטה. מתי אני אקום בבוקר? אני אקום גם בשמונה מצידי. אז בשלום, אנחנו עוברים על חוקי הישיבה, צריכים לקום בשש וחצי. בשביל מה עשו את זה? בשביל הילד. אנחנו תרום לילד, נתן לו שישן מתי שהוא צריך לישון, ויקום, שיקום גם בתשע אם צריך. כל עניין לגופו, אי אפשר לקבוע מידה כנגד מידה, זה הלכה למשה מסיני. אפשר להשתמש בזה, בזמן שאנחנו רואים שזה מועיל. ואנחנו מדברים כבר על הענישה, אנחנו צריכים להקפיד שאנחנו מענישים, שנדע מה אנחנו מענישים. לפעמים אנחנו מיד ככה אינסטינקט, כן, נותנים את הבום, איך שאומר רבי יעקב. טף, בום. ילד רוצה לצאת לשחק בחוץ. לא, אתה לא יוצא. למה? כי אתה לא סידרת את החדר. אבל אמא, תפתחת לי אתמול שאני יוצא. אתה לא סידרת את החדר. אבל זה היה היום. אז מה אם זה היום? וזה היה אתמול. אז מה אם זה אתמול? אז כן, הילד חושב שהוא כבר מג'נון. משהו לא, הוא לא, הוא לא, אין לו כיוונון במוח. הוא לא יודע שהאימא איבדה את השפיות, אז הוא מתכוונן לפיה. היה בעיה שלא סידר, שלא סידר, לא סידר, אבל את הבטחת לו אתמול. הוא חייב להיות משוכנע שהעונש שאת נתת לו זה אמיתי. פה זה לא אמיתי, זה שקר. את רוצה פשוט להתפטר מזה שהוא יצא, את רוצה להגיע למטרה שלך. או ילד שרוצה לצאת ואנחנו אומרים לו ישר לא, בלי שחשבנו בכלל. זה בעיה. ילד כזה יהיה לו קשה לקבל את המרות שלנו. למה לא לצאת? כי אני לא רוצה שתשחק עם חבר פלוני. אבל הוא בכלל נסע מחוץ לעיר. לא, יש לכלוך. אמא, לקחת מכנסי חקי. לא, 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 אני לא רוצה שתצא. מה יש? לא, זה מפריע לי שאתה יוצא. למה? למה? מה מפריע? אמא, מה יש? לא, לא, אני לא רוצה שתצא, אני מפחד שתחזור מאוחר. אמא, אני מבטיח לך, אני אגיע במוזמן. עזוב אותי, לא, וזהו. מה הילד קולט מכל זה? הילד קולט שהאמא שקרנית, לא מצא את הסיבה האמיתית, רוצה להתפטר, רוצה פחות עבודה, וזה הכל. יש לך ספק? תגיד לו, אני לא יודעת למה, אני לא יודעת באמת, משהו מפריע לי, תן לי כאן, אני אחשוב. אתה יכול להגיד את זה, אתה יכול להגיד שאת לא יודעת, מפריע לי משהו, לא יודעת מה. אבל אל תזרוק סיבה שבסוף תמצא שאתה בדי. או, יש סיבה שאני לא יכולה להגיד לך. יש מצב כזה, זה לא איסור. אבל כשאתה בא ומעניש ילד, העונש חייב להיות עונש שמשדר חינוך. עונש שהוא בא בהכרח. עונש שהוא לטובת הילד. לא עונש בגלל שיש לך בושות ממישהו. לא עונש בגלל שאתה פחות אוהב עבודה. אתה צריך להעניש בצורה שמשכנעת את הילד, כן, זה מגיע לי. לא שאני מחכה להסכמה שלו. אם נחכה להסכמה שלו, אוי ואבוי, זה יהיה בשבילנו עונש. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהילד יאמין ויהיה בטוח שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים. וילדים כאלה שמקבלים עונשים, מקבלים את זה יותר באהבה. מקבלים את זה יותר בהבנה, ולפעמים הם מעדיפים לתקן את עצמם לא בגלל העונש. הם לא מפחדים מהעונש. הם מפחדים, אבל הפיתוי יותר גדול מהעונש. אחד אומר, מה אתם מפחידים אותי? אני פרצתי בנק. 100,000, 200,000 דולר, אני יודע כמה לקח. 5 שנים בכלא זה שווה 200,000 דולר, למה לא? כל חודש קיבלתי כמה אלפי דולרים. אין לו מה לפחד. ילד לא תמיד מפחד מהעונש. צריכים להגיע למצב שהילד יצטער מהצער שלנו. העונש גם הרתעה. אבל לפעמים צריך להגיע למצב, להראות לילד שאנחנו מצטערים, שאנחנו צריכים להעניש אותו. וזה יהיה הפתעה. הרבה הורים יראו שהילדים פתאום משתנים לא בגלל העונש. שאבא, שאימא לא יצטערו. וזה מציאות. היום בגיל הבוגר, הרבה פעמים משתמשים בהורים. מה אלה ילד זה להורים, יכול לצפצף עליהם. השם לא יצטערו. גם בגיל הקטן. לא לשבת לו על המצפון, אתה מצער אותי. אתה רואה מה אתה עושה, אתה מצער אותי, אתה זה. זה אוי ואבוי. לא לשבת לו על המצפון. אבל אני לא רוצה להעניש אותך, אני מצטער שאני מעניש אותך. תעשה השתדלות. תשתדל, זה גורם לי צער שאתה עושה. אבל לא אל תאשים אותו, אתה גרמת לי צער. כי זה השם ישמור. בדרך כלל כשנותנים האנשה בצורה כזאת, זאת אומרת שיושבים לו על המצפון, זה העונש הכי גדול שיש. אבל זה יוצר תוצאה הפוכה. האשמה יוצרת חוסר רגיעה. חוסר רגיעה יוצרת רצון לסיפוק מיידי. סיפוק מיידי, החיובי הוא לא מיידי. רק כשהצרה זה מיידי. אז זה לפעמים גניבות, לפעמים דברים שלי בצניעות. חיים אלימות, או איפה מתכנס בתוך עצמו. אתה צריך ליצור מצב שהילד יהיה לו אכפת שלא תצטער, אבל לא להאשים אותו שהוא מצער אותך. תגיד, אני יודע שלא מתכוון, אבל תשתדל. אני, יש לי צער שאני צריך להניש אותך. אתה הבן שלי, אני אוהב אותך, כואב לי. להגיד את זה, הדברים יכולים לפעול יותר מאשר העונש. כי כשנותנים עונש בלי רגש, הילד מפתח התנגדות. חסינות נגד העונש הזה. יש כאלה שלא מעניין אתם כלום, אבל יש לא מדבר אליהם. לפעמים בפרינציפ הם עושים את זה. אתה תשבור אותי, אני אשבור אותך. כשעושה את זה בצער, אין את השיניים האלה להתנגד. והוא רואה את העונש, הוא לא רוצה אותו, וגם לא את הצער של ההורים. ואני חוויתי את זה, אני יודע כמה פעמים שתלמידים הלכו ואמרו, רק תעשה מה שהוא אמר הרבי, רק שלא יצטער, רק שלא... כשיש את הדבר הזה, זה ההישג הכי גדול. הקדוש ברוך הוא יעזור באמת שנדע להתכוונן, שלא נצטער את העונשים, ואם נצטער את העונשים, שנכוונן אותם נכון.